שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשיעורים שלנו על הסוגיות הנלמדות בדף היומי, אחד הסוגיות, והוא כידוע נמצא עכשיו במסכת בכורות, וכבר דיברנו כמה נקודות מהמסכת בנושא הזה של בכורות, וגם היום אני רוצה להוסיף דברים בעניין הזה. העניין של בכור כבר אמרנו, שיש בו עניין ממוני ויש בו עניין איסורי. עניין הממוני זה שהבכור צריך להיות לעבור לכהן, מצווה לתת את זה לכהן, אבל יש גם על הבכור איסורים. איסור של גם בזמן הזה, אף על פי שאין קורבנות, בכל זאת יש איסור שצריך להתנהג איתו, לא לעשות איתו עבודה ולא גיזה ולא עבודה, ולכן בעצם יש תמיד חשש גדול שבבכורות, הכוונה של בהמה טהורה, יהיה איתם תקלה, שיקשלו ולא יוכלו לעמוד בעניין הזה, שלא להיכשל באחד באיסורים. זה נקרא שלא יבואו לידי תקלה. זה דבר שאנחנו רואים בכמה סוגיות שחכמים כל הזמן כאילו דואגים מפני זה, ולא זו בלבד, ולכן כאילו יש את הרצון, וזה כתוב אפילו בלשון של מצווה, שכדאי למכור את הבכור לגוי, לדאוג שמראש יהיה לגוי שותפות בבכור, דהיינו באימא שיולדת את הבכור, וכי אז אם יש שותפות של בכור, אז השותפות של גוי, אז ההלכה היא שאין קדושת בכור. בלשון השולחן ערוך, כפי שמצוין פה גם בדף המקורות, זה אפילו מופיע כמצווה של לשתף את הגוי כדי למנוע תקלות. וזה בעצם הדבר שקיים, כפי הנראה, גם בזמן הזה, בכל מקום, איפה שיש בכור, שדואגים לכך. אבל הנה אנחנו רואים איזושהי נקודה מעניינת, שנידונת מצד אחד במשנה, בפרק שני, במסכת בכורות, שם בדף י' ג', שם אנחנו באמת לומדים את זה, שאם מוכרים את החלק מן האמא, או את הבכור, מעבירים באמת מעבירים את החלק מן הבכור, מן העובר, לרשות הגוי, אז זה פטור מבכורה, זה כתוב כאילו בסתם משנה. לעומת זאת, אנחנו מוצאים בתוספות, בתחילת המסכת, בדף ג', שהם אומרים דבר, כי שם בגמרא מדברים על העניין הזה, ומסופר שם על רב מרי ברחל, שעשה בעצם משהו בכיוון הזה, כדי להימנע מן התקלה הזו, על ידי שותפות לגרום לקניין של גוי בבכור, וכתוב שהוא אפילו נענש על כך, שהוא עשה דבר כאילו לא כראוי, והתוספות מסבירים שם את העניין, ואומרים שהוא בעצמו ידע מה לעשות, רב מרי ברחל, אבל כשראו או ידעו ממה שהוא עשה, אז היו יכולים להיכשל בצורה לא נכונה, דהיינו על ידי מכירת העובר עדיין כשהוא במאי אמו, למכור חלק ממנו לגוי, אפילו רק חלק קטן כפי שאנחנו יודעים, וככה היו אמורים לעשות אנשים, כשרואים את רב מרי ברחל עושה דבר כאילו כמו זה, גם הם אמורים היו לעשות את זה, וזה כשהם יעשו זה כבר לא טוב, ולכן הוא נענש. ומה הדבר הלא טוב שעליהם התוספות אומרים שילמדו ממנו? כי באמת אם מוכרים את העובר כפי שהוא, חלק ממנו כמובן, לגוי, זה קניין שלא מועיל, אומרים התוספות, כי זה דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, למכור חלק אפילו, מה שנקרא שם אפילו אוזן אחת של הבחור, של בימי אמו, למכור אותו, כאשר הוא עדיין לא נולד, וצריכים לעשות את זה לפני שנולד, לפני שאחרי שכבר נולד הוא כבר הקדושה כבר לא תיפקע, אז אי אפשר להוריד את הקדושה אחר כך. קדושה יכולה רק מקודם, כדי שלא תגיע לידי קדושת בכור. אז ממילא אם עושים את זה מקודם במחירה כזו, אומרים התוספות זה דבר שלא בא לעולם. וזו נקודה מאוד מעניינת, מפני שקודם כל לפי המשנה כפשוטה בדף י' ג' אנחנו רואים שלכאורה זה אפשר לעשות. והשאלה העיקרית היא באמת, למה באמת התוספות סוברים שאי אפשר? הם אומרים שזה דבר שלא בא לעולם. ולכאורה צריך להבין למה זה נקרא דבר שלא בא לעולם. הרי העובר הרי יודעים שיש עובר. ומילא אם יודעים שיש עובר הוא בא לעולם, הוא כבר נמצא. אלא מה, הוא לא יצא לאוויר העולם, אבל הוא נמצא בעולם. וממילא למה לקרוא לו דבר שלא בא לעולם? זו שאלה מאוד מעניינת, שלכאורה דורשת איזה עיון והסבר, אבל התוספות אומרים את שיטתם בצורה חד משמעית, אפשר לומר, ויתרה מזו זה מה שמעניין, שפה נחלקו הרמב״ם בשולחן ערוך, במני שבעוד שהרמב״ם בהלכות בחורות, כפי שמצוין פה בדף המקורות, אומר בצורה פשוטה, כלשון המשנה בפרק שני, שאפשר למכור את העובר לגוי, הוא מביא את זה כדבר כאילו פשוט ומובן מאליו, השולחן ערוך אומר את הדברים בצורה, חולק עליו בעצם, לא אומר את הדברים, חולק ואומר את הדברים דווקא כשיטת התוספות, שאי אפשר לעשות עם העובר מחירה כזו, מפני שזה דבר שלא בא לעולם, הוא אומר את זה במפירוש. זאת אומרת שדברי התוספות נתקבלו להלכה בשולחן ערוך, ובאמת צריך להבין את זה, למה יש פה באמת בעיה, וזה נושא שאם רוצים לעיין בו כראוי, אז צריך קצת להרחיב דברים בנושא הכללי של דבר שלא בא לעולם. ואת זה אני רוצה על קצה המזלג לציין פה עכשיו בשיעור שלנו, כי באמת אנחנו יודעים, כל אחד אפשר להגיד שהנושא הזה שגור על לשון כל אחד ואחד, שגור על לשוננו, מה שאנחנו אומרים ש... מה שאנחנו אומרים שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. באמת זה מחלוקת. מחלוקת, רבי מאיר אומר שאדם מקנה אומרים דבר שלא בא לעולם, אבל ההלכה כאילו נפסקה שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. בדף המקורות ציינו פה שזה סוגיות נמצאות בכמה מקומות, אבל לצורך העניין פה הבירור המדויק נקרא לזה של שני העניינים הנידונים, זה סוגיה אחת אפשר להגיד במסכת בבא מציע בדף סמך וב, שהיא נמצאת גם במסכת יבמות דף צדיק ג', זה סוגיה אחת שהיא עוסקת באמת במחירת פירות שעדיין לא גדלו, בתור פירות שעתידים להיות, ועליהם אנחנו אומרים שהמחלוקת בגמרא וההלכה היא שמוכר פירות שלא בא לעולם, אז המחירה לא מועילה, הוא בכל אופן יכול לחזור בו כתוב, מחירה הזו לא תופסת, אפשר לחזור בו כי לא היה מחירה, כי זה דבר שלא בא לעולם. ויש דוגמה נוספת, סוגיה נוספת, זה דוגמה אחת, סוגיה אפשר להגיד מסוג אחד, וסוגיה אחרת היא עוסקת דווקא בנושא הזה של עובר, מעניין, סוגיה עוסקת בעניין של עובר במסכת בבא בתרא בדף קמ"ב, שם אנחנו מדברים על עניין של מזכה לעובר, זה הנושא, הנושא מזכה לעובר, זאת אומרת אתה רוצה להקנות משהו לעובר, שעדיין לא נולד, בבני אדם, בעובר דווקא של בני אדם, לא בעובר של בהמות, רוצה לזכות לעובר, ושם אנחנו גם רוצים מחלוקת, אם מזכה לעובר קנה או מזכה לעובר לא קנה, וההלכה שוב נאמרה שלא קנה, מזכה לעובר לא קנה, וכך ההלכה, שזה דבר שלא, למה? והסיבה שוב אותו לשון, כמו שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, כך אין אדם מקנה לדבר שלא בא לעולם. וזה הפירוש שלכן הוא מזכה לעובר, אפשר להגיד שלא קנה. וזה כאילו נפסק, לא כאילו, באמת, נפסק להלכה בצורה, אפשר להגיד, כמעט מוסכמת, ברמב״ם בהלכות מחירה, ובשולחן ערוך בחושן משפט, כמצוין, כפי שאני רגיל לומר בדף המקורות, אבל יש איזשהו הבדל קצת בדברים הנאמרים. כי באמת כשמדובר על כל פעם על קניין של דבר שלא בא לעולם, יש לחקור מה הגדר, מהו הדבר, מה הבעיה. אז פה באמת תמיד אפשר להבחין פה בדברי המפרשים הראשונים, האחרונים, תמיד יש פה איזושהי מין חקירה בסיסית שנמצאת פה ברקע. האם הבעיה היא בעיה מצד גמירות דעת? זאת אומרת, האם זה בעיה, היות שזה דבר שלא בא לעולם, אז אפשר להגיד שמה שעושים קניין על דבר שלא בא לעולם, או לדבר שלא בא לעולם, אז זה בעיה בגמירות דעת. זאת אומרת, כאילו אומרים, אין כאן מספיק דעת שלמה לקניין. זאת אומרת, לא, זה הבעיה, כאילו בעיה מצד גמירות הדעת. זה צד אחד. הצד השני אולי אומר שיותר מזה. זה לא בעיה בתחום של גמירות דעת, אלא זה בעיה מהותית. כאילו לא שייך שיהיה קניין על דבר שלא בא לעולם. הוא לא שייך שיהיה קניין לדבר שלא בא לעולם. וזה כשמתבוננים באמת בדברי הפוסקים, ותמיד אנחנו אומרים שכדאי להבחין בדברי הפוסקים איך שהם מציגים את הדבר, כי אם אמרנו שישנה הסכמה על המזכה לעובר שלא קנה, יש כאן בכל זאת הבדלים, אי אלו הבדלים. למשל, באמת יש הבדל שוב בין הרמב״ם בהלכות מכירה לבין השולחן ערוך בחושן משפט, לפחות לפי דעה אחת. כי זה מופיע הכל על פי הגמרא, אבל עובדה היא שהרמב״ם בוחר את השיטה האחת בגמרא, ואילו השולחן ערוך דווקא אולי מעדיף את השיטה השנייה, ואני אסביר במה דברים אמורים. הרמב״ם אומר שהמזכה לעובר לא קנה, אבל הרמב״ם אומר שהמזכה לעובר לא קנה, זה נכון. אבל הוא אומר, אם זה בנו, זה עובר, כוונה שלא ילד שלו, אז כן אפשר להקנות לעובר. נשאלת השאלה למה? אז התשובה המתבקשת היא שכל הבעיה לדבר שלו בא לעולם זה חוסר גמירות דעת. אבל לבן שלו, אדם, לבן שלו, אפילו שעוד לא נולד, עובר שלו, ילד שלו, אמור להיוולד, יש לו קרבת דעת יותר גדולה. ולכן הקניין הזה מועיל כשמדובר על ילד שלו. זה דעת הרמב״ם. זה מופיע בגמרא ההבחנה הזו, אבל בשולחן ערוך מביא את זה, ומיד אומר שיש אומרים שמה שנאמר על עובר שלו, שהקניין מועיל, זה דווקא בשכיב מרע. שכיב מרע זה מסגרת אחרת. מי שמקנה בתור שכיב מרע, אנחנו יודעים הרבה קולות בשכיב מרע. שכיב מרע זה תקנה שתקנו לשכיב מרע שיוכל להגיד דברים, והדברים יתבצעו בלי קניינים ובלי כל הסדר הרגיל של העברת רכוש. ולכן הוא אומר השולחן ערוך, יש אומרים שזה רק בשכיב מרע. זאת אומרת שכשמדובר על בן אדם בריא שעושה את הקניינים האלה לעובר, ואפילו לעובר שלו, זה לא מועיל. יש כאן להבין שיש פה איזה הבדל, וזה כנראה הבדל שבא לידי ביטוי בין הרמב״ם ושולחן ערוך בכמה הלכות נוספות. כי רואים כאן, אפשר להגיד שלפי הרמב״ם עובר זה דבר שבא לעולם, כך אפשר להגיד. והבעיה היא רק מצד גמירות דעת, כי עוד שהוא לא נולד, אז אומרים שזה לא רציני. אבל אם זה בנו, אז זה כבר כן רציני. בעוד שהשולחן ערוך אומר, זה לא עניין של גמירות דעת, זה עניין שאין כתובת. עובר הוא עדיין לא בחינת ישות של בן אדם לעצמו. אין כאן כתובת. אין עם מי לדבר. ולכן הקניין לא שייך שיחול. זה מופיע גם בהבדלים בהלכות קידושין. אם אדם מקדש עובר, רוצה לקדש עובר שאישה בהיריון, והוא רוצה לקדש אותה לעצמו, זה גמרא בקידושין, ועל זה יש גם את המחלוקת, אם הועיל קידושין שהוא מקדש את העובר במידה והיא בת ולא בן על ידי האבא, כידוע האבא זכאי בקידושי ביתו הקטנה, אז ממילא הוא גם זכאי או לכאורה בקידושי ביתו שעדיין לא נולדה. אז לפי הרמב״ם זה מועיל, ולפי השולחן ערוך זה לא מועיל. הנה אנחנו רואים פה שיש כאן איזושהי נקודה, כי כאן יש גמירות דעת, יש כתובת, האבא נמצא, אבל השאלה אם יש עם מי לדבר, על מה לדבר. ההגדרה שאם כן יוצאת מכאן, שלפי הרמב״ם עובר הוא בעצם דבר שבא לעולם, כך אני חושב אפשר להגיד. בעוד שלפי השולחן ערוך שביתו כל הראשונים שולחים מאחוריו, הם סברו דווקא שעובר לא נקרא דבר שבא לעולם, זה אני חוזר לראשית דבריי. ומדוע הוא לא נקרא דבר שבא לעולם? כי אף על פי שהוא קיים במציאות כעובר, אבל הוא לא בן אדם. לכן הוא לא בא לעולם בתור בן אדם, הוא בא לעולם בשלב הזה עדיין כמו איזה חלק מהאימא, כמו איזה מין עוד איזה איבר באימא במובן הזה, איזה איבר או כמו איזה בשר, חלק מהבשר של האימא, אפשר להגיד ככה, אחד מהאיברים, אבל לא כיצור חי עצמאי. ואז ממילא זה דבר שלא בא לעולם בהגדרה לגבי קידושין, בהגדרה לגבי המזכה לעובר. ואם אני חוזר לעניין הבכורה, יוצא מכאן, וזה מה שבעצם יוצא כשיטת התוספות, שהוא אומר עובר לא בא לעולם, לכן גם כשאתה מוכר את העובר, יכול להיות שאתה מוכר אותו בתור בשר, אבל אתה לא מוכר אותו בתור עובר. ולכן המחירה כאילו לא תופסת אותו בחלק האיכותי של יצור חי, גם כשמדובר על בהמה. ואז ממילא באופן הזה, גם כשהוא נולד, קדושת הבכור תופסת אותו, כי אין מה שימנע את זה. באמת חידוש גדול זה יוצא, אבל בהגדרה זה כאילו מתבקש קצת, כי זו שיטת התוספות של מכירת עובר, זה דבר שלא בא לעולם. באמת זה נושא מחודש ומאוד מעניין, הגדר הזה שמתחדש מכאן, אבל נראה לי שזה הפירוש של העניין. עובר זה לא בא לעולם מבחינת יצור חי, ולכן זה הולך כחוט השני בכל ההלכות, ומתחדש לנו לפי התוספות, וככה שולחן ערוך פוסק, שהוא לא יכול אפילו למכור את העובר לגוי. יכול, אבל זה לא שווה, זה לא מועיל. כיוון שהמחירה הזו לא תפסה את העובר בתור יצור חי, ולכן בתור יצור לעצמו. לכן כשהוא נולד, קדושת הבכור תופסת אותו, כי אין שום דבר שמונע, וזה בעצם מה שיוצא בתוך דברי התוספות, ומכאן למדנו כמה הגדרות מעניינות ויפות, על הנושא של דבר שלא בא לעולם, שזה סוגיה רחבה וענפה, ואף פעם צריך תמיד לדעת, גם מתוך השיעור הזה, שיש עוד מה להוסיף וללמוד, ואנחנו לא באנו אלא רק דברים בדרך הקיצור, ונקווה שהדברים איכשהו מקובלים. אז כל טוב ושלום שלום.